ערב טוב לכולם, אנחנו פותחים את ספר ויקרא, ספר תורת כהנים, ספר שהדרשנים לא כל כך אוהבים, כי להבדיל מבראשית ושמות, יש מלא סיפורים, במדבר יש סיפורים, דברים יש סיפורים, ויקרא אין סיפורים. ויקרא, כמעט כל הספר זה על הקורבנות, על עבודת הכהנים, תזפתפו בספר אתם תראו, אין כאן, יש כאן, אין, בוא נגיד ככה, אין סיפורים. כן, נכון. אני אומר, הדרשנים העדיפים, אם תבקש מדרשן איזה ספר הוא הכי אוהב, בדרך כלל יגידו לך בראשית. למה כל סיפורי אהבות, יש אקשן, יש זה, כן. אבל האמת היא שכמובן זה לא כל כך מדויק, כי גם בספר ויקרא יש דברים נפלאים ועצומים, וזה כבר מתחיל מהפתיח. ויקרא, האלף היא קטנה. ואנחנו כבר שואלים את עצמנו שאלה, למה א' קטנה? וכאן ישנה מספר תירוצים יפים מאוד. ויקרא, א' הקטנה, רוצה להעיד על ענוותנותו של משה רבינו. משה רבינו, שהיה הענק שבענקים, בכל ביתי נאמנו, הוא בעצם גם היה מצד שני הענב יותר מכל אדם על פני האדמה. ולכן כאן לכאורה כתב את האלף בקטן שלא יישמע כאילו ויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא לו בלשון של חביבות וגדולה, אלא ויקר, כאילו מקרה, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה לנביאי הגויים, כמו לבלעם הרשע למשל, ויקר, לכן האלף היא קטנה. כמובן שישנם כאן מספר נקודות מאוד מעניינות, כי בעצם זוהי גדולתו של משה רבינו, הענוותנותו שבאה מתוך גדולה. אבל לפני זה כדאי לנו לברר עוד נקודה מאוד מעניינת. האם משה לבד היה ענב? אברהם, יצחק ויעקב לא היו ענבים? אהרון, אחיו של משה, לא היה ענב? האמת היא שהם גם היו ענבים. אז מה, למה התורה מדגישה תמיד את ענוותנותו של משה רבינו ולא את ענוותנותם של אברהם, יצחק, יעקב או אהרון אחיו? כי אצל אבותינו הקדושים הם תמיד היו פחות או יותר עברו כל מיני מסלול של רדיפה, אם זה היה עם אבי מלך ואם זה היה עם פרעו, כל מיני קטעים לא כל כך נעימים. זאת אומרת, הענווה שלהם הייתה ענווה, אבל משה רבינו הענווה שלו הייתה מאוד בולטת. למה? א', איפה גדל משה רבינו? גדל בארמון של פרעה. הוא היה נסיך מצרים. ומתוך הגדולה הזאת לבוא לענווה, זו בעצם ענווה אמיתית. כאשר מצד שני אנחנו גם רואים שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו כמו שלא התגלה לאבות הקדושים, וכמו שלא התגלה לאף אחד. זאת אומרת, גם מבחינת ההתגלות, משה רבינו קיבל לכאורה התגלות הרבה יותר גבוהה מהאבות ומהארון אחיו. ולמרות זאת, נשאר והיה הענב יותר מכל אדם על פני האדמה. וזוהי החוכמה. החוכמה היא לא להיות ענב כי אתה מסכן ואין לך כלום. זה לא חוכמה להיות ענב. אין לך כלום, במה אתה ענב? אבל אחד שיש לו, ולמרות שיש לו, עדיין מתנהג בענבה, זוהי ענבה אמיתית. זוהי ענבה שבאה מתוך גדולה. על אחת כמה וכמה משה רבינו, שהענווה באה מתוך גדולה עצומה, פה אל פה אדבר לו, אדבר פה, ובכל ביתי נאמנו, זאת אומרת, לא היה אדם שהגיע לדרגה כל כך גבוהה. אבל זוהי בעצם הנקודה המעניינת, שלמרות כל הגדולה הזאת, הייתה בו ענווה עצומה. הענווה הזאת גם קוראת לנו ואומרת לנו כמה שצריך להיזהר כשעולים לגדולה. וכמו שאמרנו, להיות ענב, כשאתה בן אדם רגיל, או שאתה בן אדם פחות מרגיל, זו לא גדולה גדולה. זה נחמד, אבל זו לא גדולה. אבל להיות ענב כשאתה גדול שבגדולים, כשאתה בטופ, זוהי גדולה. וזה מביא אותי לסיפור של משהו שקרה לפני כמה שנים. היה לי חבר ידיד ש... היה לו ילד שחלה במחלה, כזאת מחלה תורשתית לא פשוטה. ומה? אני לא זוכר מה זה, לא, לא, לא לוקים, מחלה מאוד נדירה, שולם הלכת. מחלה נדירה מאוד. ובזמן מהלך הטיפול, הוא החליט להקים עמותה שתעזור לילדים האלה שחולים במחלה הזאת. מה? ובאמת, העמותה הזאת הצליחה בצורה לא רגילה. יום אחד אני קורא בעיתון, מואשם מנכ״ל של עמותה, ואני רואה את השם, השם שלו, מואשם בפלילי, במעילה, בכספי העמותה. מה מתברר? ואני חשוב לציין, הוא היה איש חסד גדול. והוא השקיע ימים ולילות כדי לעזור לאותם ילדים. אבל ככל שהעמותה התפתחה וזרם יותר ויותר כסף, הוא הרגיש, שמע, אני עובד קשה, לא מגיע לי משכורת? נכון או לא? מגיע. נפה. משך משכורת. לא, רגע, זה התחיל מסודר. מסודר מאוד, רגע. לקח משכורת, אחר כך אמר משכורת, שמע, העסק גדל, מה, המכונית לא מגיעה? אני מנכ״ל של עמותה גדולה, צריך תנאי שירות, מה זה מקובל בעולם הרחב. אז מכונית גם על חשבון העמותה. אחר כך, הוא אומר, צריך גם עזרה. הכניס את אשתו לעמותה, אשתו לעמותה, את הילדים לעמותה, מכוניות, ובקיצור ולעניין, מה קרה בסוף? שכל הכסף של העמותה, גרוש ממנו לא הגיע לחולים. ולא רק שלא הגיע לחולים, אלא הוא בעצם שקע בחובות, ובסוף, על לפי העיתון, הוא אשם בפלילי. וזה לימד אותי לקח עצום לחיים.
זה לא מובן.
למה לא מובן?
זה לא מובן, כאילו איך ממצב.
כן.
שאתה כאילו הצלחת במשהו, כן. אתה הורס את זה במוי עדך.
נכון. זה מה שקורה ברגע שאתה עולה לגדולה. זה ברגע שאתה עולה לגדולה, סליחה, אתם לא מכירים כל הפוליטיקאים שלפני הבחירות מבטיחים לכם הבטחות, שמיים וארץ, והם מתכוונים לזה. חבר'ה, יש לכם, אם אתם חושבים לרגע, יש כאלה שלא מתכוונים, זה ברור, אבל יש כאלה שכן מתכוונים. הם מתכוונים לכל מילה, לא כולם, אבל יש ביניהם אנשים ישרים שמתכוונים. אבל מה קורה? הם נכנסים לפוליטיקה אחרי שהם נבחרו, וחמש דקות אחר כך פתאום כל ההבטחות נגוזו. הם מרגישים את הכוח, את השררה, וחושבים, וואלה, אני, הכל מגיע לי. מה עוד שעוזרים לו גם בצד, כל מיני... נכון, בדיוק. והם משכנעים אותם בצורה כזאת או אחרת. אנחנו ראינו הרבה אנשים טובים שהגיעו לפוליטיקה, ולצערנו הרב, אנחנו לא כל כך הכרנו אותם לאחר שנים. צריך להבין שברגע שבן אדם עולה לגדולה, יש בעיה, יש בזה בעיה. יצר הרע גם הוא מתגבר. ואז כשאתה, יש לך גישה לכסף, לעוצמה, אתה מתחיל לנצל את זה לצערנו הרב, לרעה, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. חכמים וצדיקים. זה, איך אומרים, כמו שאמרנו, ענווה, איפה, מתי החוכמה שיש ענווה? שזה בא מתוך גדולה. וכאן בעצם אנחנו צריכים להבין איך התורה מלמדת אותנו כמה שצריך להיזהר בכך. סוף ספר שמות. הזכרנו את זה בשבוע שעבר. משה רבינו לא יכול להיכנס למשכן. למה? כי הענן, ענן השם מלא, אי אפשר להיכנס. פתאום, מה קורה היום? ויקרא אל משה וידבר אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל אמרת עליהם. זאת אומרת, עכשיו הוא נכנס או לא נכנס? הקדוש ברוך הוא קורא לו. קורא לו, אבל הקדוש ברוך הוא קורא לו. איזה גדולה זאת, אדם שהקדוש ברוך הוא קורא לו, בוא, אני רוצה לדבר איתך. יש בן אדם כזה? אז למה לא הסתיים ספר שמות בצורה הזאת?
מישהו קורא לו?
מה? אנחנו ניגע בזה בעזרת השם השבוע, שגם היום הקדוש ברוך הוא קורא לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל כרגע בוא נבין בעצם את הנקודה המעניינת הזאת. לכאורה, יכולנו לסיים את ספר שמות בהפי אנד. ויקרא אל משה וידבר השם. למה לסיים בקטע, הוא עומד בחוץ, לא יכול להיכנס? משה רבינו הגדול שבגדולים. כדי ללמד אותנו?
ענווה.
ענווה. כדי ללמד אותנו ענווה. להגיד לנו שגם אם אתה גדול שבגדולים, לפעמים צריך לעצור ולחשוב.
אבל זה לא פייר.
סופר, הוא למד את זה כשהוא רצה לדעת את המידות, הוא רצה לדעת מידות, הוא למד את זה מהמידות שלו.
את מה?
הוא אמר לו, אין לי כבודך...
כן, בסדר, עוד פעם, אבל אנחנו...
הוא למד שם את כל המידות.
נו, בסדר, נו, אז.
וחלק מהמידות.
אבל אנחנו, אנחנו צריכים ללמוד. אבל אנחנו צריכים ללמוד. עוד פעם. כן, לא משנה, זה לא העניין. העניין הוא כזה, ברור לנו שמשה רבינו ענב. זה לא השאלה. זה ברור לנו. אבל לנו לא ברור מה צריך לעשות שאתה מגיע לגדולה. ולכן באה התורה ומראה לך, דווקא על משה רבינו, עם משה רבינו אין לנו בעיה, עובדה שהוא נכנס. אבל השאלה שלנו, למה התורה מסיימת בקטע שהוא לא נכנס? כדי ללמד אותנו, לא את משה רבינו, אין לנו מה ללמד את משה רבינו, סליחו לי עם כל הכבוד. פה אל פה, אדבר, אדבר בו, מה, 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 מי זה משה רבינו לידינו? אבל התורה רוצה להראות לנו שאפילו משה רבינו, ישנו מצב מסוים שהוא נעצר. כדי ללמד אותנו מי אנחנו לידו, אנחנו על אחת כמה וכמה. ולא משנה מה התפקיד שיש לנו. ולא משנה כמה כסף אנחנו מרגלים וכמה עוצמה יש בידיים שלנו. מדי פעם צריך לעצור ולחשוב. מי נתן לי את זה? כבוד השם מלא את המשכן. הכל מהקודש ברוך הוא. וברגע שאני מבין שהכל מהקודש ברוך הוא, ויקרא אל משה וידבר. איך הוא קורא לו? בצורה של ענבה. אתה ענב, ויקרא עם א' קטנה להעיד על ענבתנותו של משה רבינו. זה עוצמות עצומות. לימוד עצום בשבילנו. איך אנחנו צריכים לנהוג? כי בסופו של דבר, משה רבינו נכנס, ולא רק שהוא נכנס, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והוא מדבר אל בני ישראל, ואנחנו מגיעים ל... איך אומרים? לסוגיה המעניינת של עניין הקורבנות, שזה סוגיה מעניינת בפני עצמה, פשוט ספר שלם שמדבר איתנו על ההבנה מה זה בעצם קורבן. ודרך אגב, היות אנחנו עושים כבר לסיים, קורבן זה מלשון קרבה, להתקרב. המטרה של הקורבן היא שאנחנו נוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא. זו היא המטרה של הקורבן. וברגע שאנחנו מבינים שבחיים צריך להקריב קורבנות, והקורבנות בעצם נועדו בסופו של דבר לטובתנו, במיוחד למשל במסבר של זוגיות. בזוגיות יש אנשים, אנחנו, וואו, את זה קשה לעשות, וזה קשה. צריך להקריב קורבנות. והקורבן מקרב. מי שמבין שבחיי זוגיות, בחיי הנישואים, צריך, מה זה להקריב קורבנות? צריך לוותר, צריך לתת מעצמך, צריך להקריב קורבן. והקורבן הזה, ההקרבות הקטנות האלה, הקשיים בחיים שמתמודדים איתם, הם אלה שמחזקים את הזוגיות.
שיש
מקריבים
אחרים לקורבן.
אז אנחנו לא נראה, ושזה התורה אומרת לנו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שנזכה בעזרת השם, ללמוד בענוותנותו העצומה של משה רבינו, שגם אנחנו לא ניפול חס ושלום בגאווה, שמרוב שברוך השם הקדוש ברוך הוא נותן לנו ומזכה אותנו, שלא נחשוב שזה אני. איך? אנחנו נדבר על זה, כי זה לא רק מכם, זה גם לרצונו. איך הוא אומר? אדם יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה למכה ולנסות להקריב את קורבנכם. פתח חול מועד. יקריב אותו לרצונו לפני השם, שזה סוגיה בפני עצמה. לרצונו לפני השם. אתה לא מביא, אתה לא מביא סתם קורבן, אתה מביא אותו מהרצון שלך, כי אחרת, אחרת יש בעיה.
השאלה אם אתה מקריב מישהו אחר או שאתה מקריב
את השם? גם כשאתה מקריב מישהו אחר, אתה צריך לחשוב שיקריבו אותך. כי אתה בעצם מקריב בהמות, עופות. אבל ההקרבה הזאת, ההקרבה הזאת היא בעצם, אתה צריך לחשוב שאתה היית צריך להיות שם במקום העוף הזה, או במקום הפר הזה, או במקום הכבש הזה.